השיעור מוקדש לבריאות והצלחת לילי איילה בת מסריה ויצחק בן חמיסה וכל משפחתם.
איזה אלבון, שנשמה שירדה מחי החיים, מיליארדים של שנות אור, לתוך עולם כזה גשמי, מתלבש בתוך גוף שזה משחה דחידיה, שזה אור הנחש, והגוף הזה מזיז אותה, ממש, מזיז אותה, שולט עליה, מזיז אותה נגד הנגד, נגד מה שהיא הייעוד שלה, נגד הרצון שלה, שאתה משמע פה שזרק אותה לכאן כדי לעשות אך ורק את רצונו, להיות משועבדת עליה.
להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האום העיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
נשמה אלוקית היא זכה לטהורה ונקייה, כמו שאומרים כל בוקר, נשמה שנתת בי טהורה היא. טהורה היא. אפילו רשע גמור קם בבוקר נשמתו, הוא יכול להגיד על פי שולחן ערוך, ריבונו של עולם, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה ואתה, אתה יצרת, אתה נפשת, אתה נשמה בקרבי, ואתה תגדלה ממני. כי הנשמה מצד עצמה היא נשארת תמיד תמיד זכה ונקייה. לכבוד נשמתו הקדושה של רבי שניאור זלמן מלאדי, תלמיד המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, היום זה ההוצאת שלו. כ"ד טבת, ידוע. כל החצרות משתדלים ללמוד תניא. למה זה נקרא תניא? כי זה מתחיל עם הממרה הראשונה שבעל התניא התחיל את הספר. הוא אומר בהקדמה שהספר נכתב על ידי סופרים קדושי עליון. ובין היתר רואים כאן הרבה אלמנטים של המהר"ל מפראג. הרבה דברים מתבססים על דברי המהר"ל מפראג. למרות שבכל הספר הזה יש חידושים גדולים. בעל התניא כותב שהוא כתב את הספר בגלל שהתרבו השאלות ומבקשי עצות, ולא היה פנאי לענות לכולם, כי אי אפשר לענות לאלף איש ביום. אז הוא כתב את הספר כדי שהספר הזה יהיה מפתח ומענה לכל השאלות הרוחניות וכל הנפילות והירידות, כל מה שבעצם יש לאדם ספקות ושאלות. הספר הזה הוא בסיס ללימוד הקבלה, בסיס ללימוד הפנימיות, ויש לה הרבה הרבה כוח. יש בו כוח, כלומר הוא יכול להגיד לכם סיפור שאני מכיר אותו אישית עם הרב מרדכי אליהו. היה ראש ישיבה אחד חשוב והייתה לו סוג של נפילה, ניסיונות, כן, לא נפילה בעבירות חלילה, נפילה רוחנית, מין מפח נפש, נפילה רוחנית, בלבול. ואמרו לו, הציעו לו להגיע לרב מרדכי אליהו, צריך מקובל שיראה את הדברים בעומק. הוא הגיע לרב מרדכי אליהו, ורב מרדכי אליהו ישב איתו דקות ארוכות, ואז הוא אמר לו, הפתרון שאני יכול להציע לך, קח את הספר הזה, תתחיל לקרוא בו, ללמוד אותו, רק לקרוא בו, מה שתבין תבין, ותחזור אליי כשתגמור. הוא נתן לו את ספר התניא. הוא לא הבין בחיים, הוא לא חלם שיפתח את ספר התניא. הוא התחיל ללמוד את ספר התניא. כשהוא הגיע לקראת אמצע הספר, חזר לרב מרדכי אליהו ואמר לו, אני חייב להגיד שכבר אין לי שאלות. באמת, אני חזרתי לעצמי. א', רואים כאן שגם גדולים, גדולים אמיתיים או גדולים במרכאות, כן, יכולים להגיע לאיזה סוג של משבר רוחני. החיים הם לא פשוטים. עולם הרוחני, המלחמות שנלחמים עם גדולי תורה הן מלחמות שלא נלחמים עם אנשים רגילים. והיו גדולי עולם שנפלו. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה תניא אלוקי אמר את זה, רבי אלעזר. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. תניא, בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כל נשמה, משביעים אותה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, לפני שיורדת לעולם. זה גמרא מפורשת בסוף פרק ג' מסכת נידה. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. מעניין, בזוהר כתוב דברים יותר מפורטים. בזוהר כתוב שהנשמה יורדת לעולם, לפני שהיא יורדת לכאן, בא אליה המלאך גבריאל, אומר לה המלאך גבריאל, ברת הקדישה, בת קדושה, הבי לך למינדה, את צריכה לדעת, לטיפוק מאי אלמה, שאת צריכה לצאת מעולם הזה, לאלמה שפלה, לעולם השפל, הכוונה, את צריכה לרדת מעולם הנשמות, לעולם השפל הזה, זה ירידה שאין ירידה כמוה בשום מושג מתמטי, שום מושג של מספרים. זה איפחה של איפחה, לרדת מעולם רוחני לעולם הגשמי הזה. אין התהפכות יותר גדולה מזה, לרדת שהנשמה יורדת לכאן. ותתנסין באלמה, תתנסי בעולם הזה בניסיונות, ויסובבו אותך סחרין יתיך, ניסיונות רבים, ותצטרכי לעמוד בהם, ניסיונות של הגוף, של היצר. וכך בעצם הוא מגלה לנשמה, מלאך גבריאל מגלה לנשמה כל מה שיקרה לה בעולם הזה. וזה קרה לכולנו, בלי ספק. כל אחד מאיתנו, אם היה עושה איזה סוג של רגרסיה ואיזה זיכרונות אחורה, יכול להיות שהיה מצליח לעלות על איזה קולות כאלה ששמע אז, כשנשמתו הייתה למעלה, לפני שירדה לכאן, לעולם השפל, לעולם הזה, ממש המלאך גבריאל דיבר איתה ואמר לה, גילה לה את כל התוכנית שהיא עומדת לעשות פה בעולם. ולכן כשאדם מגיע לרחם האימא, הוא בעצם מתחיל לעשות שיעורי בית על כל מה שעתיד להיות איתו עד גיל המוות, 80, 90, 100, 70, כל אחד לפי שנים שהוקצבו לו. ושם ברחם האימא, שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו, הוא שוב רואה את המלאך גבריאל, והוא שוב רואה ושומע את הקולות שהוא שמע כשהייתה נשמה. והקושי הגדול שהנשמה יוצאת מהרחם, עוד הרחם, אם הנשמה הייתה צריכה להיות ישר להיכנס לתוך גוף, היא לא הייתה מחזיקה מעמד מגודל הנפילה. זה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא בצורה שאי אפשר לתאר. אז היו חייבים לתת לה איזשהו חממה, מחסה רוחני, שזה הרחם, שכל כולו רחמים, שאומנם זה גוף, אבל הרחם הוא רוחני לגמרי, כי באמת מה שקורה לתינוק ברחם זה עניינים שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו. זה מה שהגמרא אומרת, נר דלוק לו מעל ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, אז ברור שלא מדובר בנר, אלא מדובר בהערה רוחנית מההערה שהייתה לו כשהוא היה בעצם נשמה. אז בעצם הרחם זה איזה מצב ביניים כדי שהוא יהיה לו כוחות לצאת לעולם הזה. ולכן כשהתינוק יוצא מרחם האמא, אין תינוק שלא בוכה. אלא אם כן זה חלילה סוג של בעיה, אוטיזם או בעיה כזאת, אז הרבה פעמים רואים שהסימפטום זה שילד לא בוכה. באופן כללי כל תינוק בוכה כשהוא יוצא מרחם האם. והבכי הוא פשוט הקושי להיכנס לעולם החדש, העולם הגשמי. אין בעולם ירידה, תיאור של ירידה, תיאור של התהפכות של דבר שהוא הפכים גמורים, כמו העולם הבא, העולם הנצח, עולם הנשמות ועולם הגשמי. אז זה במיוחד שהעולם הזה הוא גשמי לגמרי. העולם הזה נקרא אל משפלה. הכדור הארץ שאנחנו חיים בו, את חיי היומיום, כל שערות היום, כל שערות החיים, כל תהפוכות החיים והרפתקאות החיים, צריך לדעת שהוא המקום הנמוך ביותר מהבחינה של רמת החשמל הרוחנית. המקום הכי נמוך, גם מבחינה גשמית, הוא בין הכדורים, כביכול הכוכבים הקטנים ביותר. אבל ברמת הרוחניות שלו, הוא המקום, כך כתוב בעץ חיים, שהוא המקום הכי נמוך, עד כדי כך שהוא נקרא בטן הנחש, עד כדי כך שיכולו לברות בו דברים טמאים, שהם הפך הרצון כאילו, הם הפך ה... לכאורה יכולנו להגיד שהקדוש ברוך הוא לא צריך לברוא את העכברים, את הנמלים, את התולעים, את הדברים שהם הם, 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 הם בעצם אסורים באכילה, כי הם ברמה הרוחנית הכי הכי נמוכה. הכי 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 נמוכה. אומרת, הם סוג של איסור הרי. לברוך חזיר זה סוג של איסור. אז ירידת העולמות הייתה כל כך גדולה שלא יכלו להיברות דברים טמאים אם לא הייתה ירידה כל כך גדולה. אז תראו לכם מה זה, איך העולמות העליונים בעצם ירדו ירידות כאלה נוראות, ירידה תחת ירידה, של אין קץ מדרגות וירידות ונפילות, עד שנוצר העולם הזה, אז העולם הגשמי, עם כל היופי שבו, יש בו יופי כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, ויש בו אוויר, ויש בו שמש, ויש בו כוכבים, ויש בו... אין יצור עולם שיכל לעשות, כן, כזה בית מלון מפואר לבני תמותה בכמויות כאלה אדירות. אין כזה דבר בעולם. אין יצור אנוש שיכל לברוא כזה דבר. אז בהטבה הגשמית, באמת יש הטבה גשמית, אין קץ, כל הזמן. כל הזמן יש הטבה גשמית. יש מים, יש אוויר, יש חמצן, יש... הכל מדויק. כן, הכל מדויק. אבל מצד יד צריך לדעת שזה המקום הכי נמוך. וזה נקרא אל משפלה. וזה מה שהמראה גבריאל אומר לה, שיסובבו אותך ניסיונות קשים ויצרים רעים. ותצטרכי לעמוד בהם. תצטרכי לעמוד בהם, אומר לה מלאך גבריאל. מה שבא לתניה כן מביא, זה סוף פרק ג' דנידה, שאומרים לה נשמה, לפני שהיא נופלת למטה, משבעים אותה. לא סתם אומרים לה, אלא משבעים אותה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. זה סוג של שליחות לענווה. זאת אומרת, זה לא יאומן, עוד לפני שנשמה ירדה כאן, זרקו לה את ה... ייעוד הזה, ואת העזרה הזו, ואת המוסר הזה, להיות בענווה ושפלות. כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. וצריך להבין, דעת נען, אומר בעל התניא סתירה לכאורה, למדנו באבות פרק ב', ואל תהיה רשע בפני עצמך. אז איך יכול להיות? אם בעצם משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ופה התניא באבות אומר, אל תהיה רשע בפני עצמך. אז קודם כל אפשר להגיד, זה תניה וזה משנה. ברייתא ומשנה. מה יותר חזק? משנה. אז אפשר להגיד, מה? המשנה יותר חזקה. לכאורה, המשנה באבות היא יותר חזקה. אל תהיה רשע לפני עצמך. אבל אחרי הכל, זה לא מקום שאף פעם לא מתרצים תירוץ כזה. זה ברייתא, זה משנה. במיוחד לא במוטיבים כאלה. אז אומר בעל התניא תירוץ על הקושייה הזו, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יירא לבבו ויעצב ולא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב, ואז הוא יעבור על איסור חמור שנקרא עבדו את השם בשמחה. יש הוראה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, ואם לא יירא לבבו כלל מזה, לא יזיז לו, שהוא עובר עבירות, שהוא מופקר, יכול לבוא לידי קלות חלילה וחס. לבוא לידי זלזול באלוקות, בשם יתברך, במחיי החיים, בחי החיים, במי שנתן את העולם ואת התורה כייעוד וכתנאי לקיום העולם. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא אי חלוקות. למעשה בעל התניא כאן... מתחיל לתת הסבר לקושייה שנשאלת בתחילת ספר התניא. העניין כי הנה מצינו בגמרא אי חלוקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני. פרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, זה צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. וכן לגבי רשע. רשע וטוב לו זה רשע שאינו גמור, רשע ורע לו זה רשע גמור. זה חלוקה אחת. שהגמרא מחלקת. ובראיה מאמנה, הכוונה היא בזוהר הקדוש פרשת משפטים, פרש רשב"י, צדיק ורע לו, שהרע שבו כפוף לטוב. הרע שבו כפוף לטוב. וצדיק וטוב לו, זה שהוא צדיק גמור, אין בו רע כלל. ובגמרא סוף פרק ט' בברכות, יש שיטה שלישית, צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינוניים זה וזה שופטן. פעם טוב, פעם רע. אמר רבא כגון אנא בנוני. רבא, שהיה מורה גדול, אומר לעצמו כגון אני בנוני. אמר לאביי, אם אתה בנוני, לשווי כמר חי לכל ביריה. אם אתה בנוני, לא השארת לנו חיים. אתה בנוני? ולהבין כל זה בער היטב, וגם להבין מה שאמר איוב, בבטרה פרק א', ריבונו של עולם ברת הצדיקים, ברת הרשעים, איך יכול להיות שאיוב אמר כזה דבר ברת הצדיקים? הרי יש אקסיומה, יש חוק שכתוב בגמרא, לפני שהתינוק נולד, אומרים לו שהוא יהיה כזה וכזה וכזה, גבוה או נמוך, עשיר או עני. אומרים לו מה יהיה איתו. מגלים לנשמה מה יהיה איתה בדברים הגשמיים. אבל לא אומרים לה לעולם אם הוא יהיה צדיק או יהיה רשע, כי זה בחירה. והיה צדיק ורשע לא כאמר, לא נאמר בבבא בתרא, ברשימה של מה אתה תהיה. אז איך איוב בא ואומר, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים? אז זה גם קושייה שהרב ישיב עליה בהמשך, וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחץ הזכויות או מחץ האבונות. לא ייתכן שבינוני זה חצי חצי. איך יכול להיות? שאם כן, איך תאר אבא בעצמו לומר שהוא בינוני? איך ייתכן שרבא, שהיה מורה גדול, שיכל לחיות מתים, היה בינוני, ונודע דלה פסיק פומה מגירסה? לא הפסיק פיו, הוא לא הפסיק רגע מלעסוק בתורה. עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. באמת, היה כזה קדוש ונורא, שמלאך המוות לא יכל לשלוט בו. איך ייתכן שהוא היה בינוני, אם הוא בינוני, אז מה יהיה עלינו? כמו שהבאי בעצמו, שהקודש קודשים, הבאי. אין שלושה דפים בגמרא שלא מופיע השם הבאי. אז איך יכול להיות שהבאי, שהוא בעצמו היה קדוש ונורא, והוא בעצמו אמר לו, לא שוויק מה חי לכל ביריה, לא השארת חיים לאף ביריה, אם אתה בנוני, ואיך היה יכול לטעות במחצה אבונות, חלילה וחס? אז ברור שכשאומרים בנוני, זה לא מחצה אבונות ומחצה זכויות. כי לא, למה זה לא יכול להיות? כי איך רבא יכל להגיד על עצמו שהוא בנוני? ועוד, שערי בשעה שעושה אבונות נקרא רשע גמור. זה מפחיד, אה? ברגע שאדם עושה עבירה, צריך לדעת שבאותם רגעים הוא רשע גמור. יש סוד כזה שמי שהיה באומן, אחרי שהוא היה באומן, והוא עושה עבירות, בזמן העבירה הוא עושה תשובה. משהו מפחיד. ואת אדם רגיל שעושה עבירות הוא בתוך העבירה. אפילו בשיא הגועל נפש, הוא נשלט על ידי יצרים רעים שאין לו שליטה עליהם. מי שזכה שרבנו יתחיל לטפל לו בקליפת נוגה, אז הוא בתוך העבירה, הוא בחרטה, הוא בתסכול, הוא לא מסוגל. הוא מרגיש את מה שנאמר כאן. הוא מרגיש מה שכתוב כאן, ועוד שערי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור. את אדם נורמלי שעושה עבירה, אם ברגע שבאותו רגע הוא ירגיש שהוא רשע גמור, הוא מיד יברח. נכון? אז זה זכות להרגיש ככה. בדרך כלל אתה מבין את זה אחרי זה, כשאתה מתחרה, אתה אומר, אוי, מה עשיתי, איזה רשע אני, איך אני מסוגל וכו'. ואם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק כאמור. זה דבר פשוט. יש לנו פתח הצלה שנקרא תשובה. זו המילה הכי נפלאה שקיימת ביקום. כי בלי תשובה לא היינו יכולים רגע אחד לעבור את הרגע הבא. כי זה תנאי של כל הבריאה, התשובה. בטרם הרים יולדו. בטרם עלה הרצון לברוא בכלל את האבות, את האימהות. בטרם הרים יולדו. כתוב הרי שהאבות נקראים הרים, אימהות נקראות גבעות. שאנה אלי הרים, מאין יבוא עזרי. מה, וכי דוד המלך ביקש מהרים עזרה? אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, זה האבות הקדושים. כתוב במדרש. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, בטרם הייתה תחילת הבריאה בכלל. בטרם עלה במחשבה לברות הבריאה, בתומר שובו בני אדם. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות של תשובה. אחרת מה היינו עושים בלי תשובה? אז בעל התניא אומר, נכון, אתה רשע גמור, אין מה לעשות. אתה עכשיו הלכת ב2:30 בלילה לגנוב $1,000 שאתה יודע שנמצאים באיזה בית של איזה מסכן. ונכנסת וגנבת ויצאת. כל הרגעים האלה אתה הפכת להיות מרכבה לעשרה קטרין דמסעבותה. כל הרגעים האלה, מרגע שחשבת לגנוב ועד שפתחת את הדלת וגנבת ויצאת, אתה הפכת להיות מרכבה לטומאה, מרכבה לעשרה קטרים של הטומאה. מרכבה ממש, מרכבה לסטרא אחרא. אתה כל שנייה נקרא רשע גמור. כל המהלך של העבירה אדם נקרא רשע גמור. אותו דבר בלא עלינו, לא עלינו בעריות, בגילוי עריות, בניאוף, בכל הדברים האלה. כל שנייה שאדם בתוך העבירה הוא נקרא רשע גמור. אחרי זה בוא נבדוק. חרטה, וידוי דברים, קבלה לעתיד. עשית תשובה? הצדיק גמור. זה לא דבר פשוט. אם אדם עשה תשובה אמיתית, הוא צדיק גמור. ואפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע. זה כמובן אי אפשר להגיד לאדם שרק מתחיל להכיר את היהדות, כן? אז זה דבר שאסור להגיד אותו לכל אדם, אבל אנחנו כבר במקום שאנחנו מבינים את זה, שהתורה היא מכלול אחד, והיא הרמוניה אחת, ומי שציווה על איסור עריות, ציווה גם לא לגוע ב... לא להזיז עת בשבת, שזה מוקצה, וזה איסור דרבנן, וזה איסור דרבנן שהחכמים הצליחו להוריד אותו לעולם הזה, באופן שחמורים דברי סופרים מדברי תורה. באופן שזה יהפך להיות גם כן תורה. ואפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע, כדי איתה בפרק בעד היבמות ובפרק כמה דנידה. שאדם שעובר על דברי סופרים נקרא רשע. זאת אומרת, מי שהמוח שלו כבר ברמה של... אמונה ברמה של הבנה עמוקה שהתורה כולה אמת, אז מה ההבדל אצלו? מה ההבדל אצלו? זה חוכה ויתלולה. אם המלך מצווה 100 ציוויים, מלך מצווה את העבד שלו 100 ציוויים, זה עבד נאמן שהוא מתחיל לבדוק מה חשוב מה לא חשוב? אם הוא עבד נאמן, אז הוא מדקדק בכל הציוויים. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה נקרא רשע בפרק וו דשבועות. כתוב שם בפרק שישי, בסרט שבועות. שם ישראל ערבים זה לזה. צריך למחות בבעל עבירה. לא מדובר שם על תוכחה. כי כבר רבי עקיבא אמר, תמה אני, אם בדור שלנו מישהו יכול להוכיח. כי כדי להיות מוכיח צריך להיות רחמן מאוד גדול. בעל דעת מאוד גדול. כי אם אדם הוכיח את השני ואין לו באמת כוונה אמיתית ורחמנות אמיתית להוציא את הבן אדם הזה מהשגיאה שלו, מהעבירה שלו, מעלתו והחושך שהוא שרוי בו, אז זה לא אמיתי, ולכן התוכחה יכולה להזיק. היא יכולה להזיק למוכיח ולהכיר את נפשו של המוכח, זה שהוא לכאור הבעל עבירה. אבל יש חיוב מחאה. אי אפשר לעבור לסדר היום כשרואים אדם שהוא בעל עבירה. יש חיוב מחאה. וכל שכן וקל בחומר, במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. זאת אומרת, אם אדם מבטל מצוות עשה שיכול לקיים אותה, הוא נקרא רשע. כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק... מה זה פשוט? פשוט לאדם שהוא מפקיר את עצמו מהחיוב שלו לעסוק בתורה? הם חיינו ואורך ימינו. תורה זה לא רק בגלל שזה תענוג. כולם יודעים שבסוף התורה היא תענוג ופיקודי השם ישרים, מסמכי לב. ואדם צריך לדעת את גודל האחריות. יש אחריות על כל, לכל יהודי. אחריות ש... עליו מוטל חובת היום. עסק התורה זה חיוב שאין עליו ויתור בכלל. שלב דרשו רזל כי דבר השם בזה יקרת יקרת. כלומר, מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, הוא מבזה את דבר השם. מה זה לא, לא, לא עוסק? יש לו כסף. הוא יכול לגדל את ילדיו ולדאוג לאשתו. ובכל זאת הוא הולך ועובד סתם, בשביל שיהיה לו רק מותרות. ובזמן הזה הוא יכל לשבת ולעסוק בתורה, זה נקרא דבר השם בזה. או כל אדם שיש לו מוח ויש לו יכולת ללמוד והוא לא לומד, זה דבר השם בזה. ופשיטה דמיקר רשת פה, מעובר איסור דרבנן. ואם כן על כוחך, הבינוני אין בו אפילו אבון ביטול תורה. משום אחי, טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני? ועל, דאמרינן באלמה, מה שאומרים בעולם, דמחצה על מחצה מקרי בינוני, ברוב זכויות מקרי צדיק, מה שכתוב ברמב״ם, אומר בעל התניה, הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. לפי שנידון אחר רובו ומקרי צדיק בדינו מאחר שזוכה בדין. אבל עניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינוניים, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי, שאלו יצר הרע כהרגו בתענית. חלל זה מת, נכון? ליבי מת בקרבי. וליבי חלל בקרבי, וזה ליבי מת בקרבי. מה הכוונה מת? שהרי בלב ישנם שני כוחות, שני חללים, החלל הימני והחלל השמאלי. כך כתוב בעץ חיים, שהחלל הימני הוא משכן היצר הטוב, והחלל השמאלי הוא משכן היצר הרע. וידוע שגם מבחינה שהחלל השמאלי, הדם שבו הוא שונה קצת, הוא אחור, והוא משכן היצר הרע. ועל זה נאם, אומר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי שהרגו בתענית. רבי דוד המלך, מרוב התעניות שהעושה, הרג את היצר הרע, שאין לו יצר הרע כהרגו בתענית, אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על אבונותיו, יש לו מלא מלא זכויות, מעשים טובים, באדם לחברו, באדם למקום, כולו בחינה של הנני, כולו בחינה של שפלות וענווה והכנעה, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. ולכן אמרו בתנו זל, אם הוא צדיק גמור, זה רק מי שכבר באמת אין לו יצרה בכלל, אין לו שום תאוות עולם הזה, שום יכולת של ממלכת היצרה והדיוויזיות של היצרה, אין להם שום יכולת עליו להפיל אותו בכאור זה ניסיון. דוד המלך שכבר הגיע למדרגה כזו, שליבי חלל בקרבי, גמרנו. הניסיונות היו ממנו והלאה. הוא כבר זכה, כשדוד המלך אמר וליבי חלל בקרבי, הוא כבר זכה לחיה ויחידה, שזה המדרגות הגבוהות ביותר שיהודי יכול להגיע בעולם הזה. מה זה חיה ויחידה? זה פשוט להוריד את העולם הבא לכאן. פשוט. להוריד את העולם הבא לכאן, לראות נשמות, לראות מלאכים, לראות שרפים, לראות פה הכל. שלא נדבר על יחידה די יחידה. ולכן אמרו אבותינו זל במדרש, דרך אגב גוי לא יכול להגיע למדרגה כזו. גוי יכול להגיע מקסימום להכיל את הערת הרוח. יש הערת הנפש, הערת הרוח, וזה מה שגוי מסוגל להגיע. היהודי יכול להגיע להערת הנשמה. ואם הוא במדרגות, יכול להגיע לחיה, יחידה, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. וגם השומרים ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אז מכוונים על החמישה חלקי הנפש. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז דוד המלך זכה לכאלה מעלות, והרבה הרבה צדיקים זכו לזה. בעלי תשובה יכולים גם לזכות לזה, אבל גוי, ברגע שהוא באמת, הטופ של גוי, המעלה הגדולה של גוי, יכולה להסתיים ברוח בלבד. עכשיו, ברגע שמפעמת, ברגע שהוא באמת זכה לתקן במדרגות גדולות את הנפש והרוח, נגיד שהוא אדם טוב מאוד, בן אדם לחברו, והוא יתבונן, יתבונן הרבה מה זה הבריאה, מה זה האחידה של הבריאה, מה, בכל זאת גוי גם יש לו איזה סוג של, של מוח, של יכולת התבוננות. ואט לאט הוא, ברגע שהוא התבונן הרבה ושאל או דיבר עם השם, דיבר עם ריבונו של עולם, כן? במוח שלו, אז לאט לאט הוא השלים את הרוח במדרגה כל כך גבוהה, שהרוח כבר רוצה להתרומם למקום של נשמה, ואז מה קורה? אז הוא פוגש ברחוב את אליחה, היא פוגש את יעקב, והם אומרים, זורקים לו איזה מילה, ואז כאילו מתעברת בו הרוח שלהם, לא ממש הרוח, אלא הדיבור מתעבר בו, ואז לאט לאט מפעם בו רצון לתשובה, ולאט לאט הוא בא ומתגייר. ישר שיוצא מהמקווה אחרי גיור, שבית דין גייר אותו, והוא עשה כבר את הברית, בדרך כלל משתדלים לעשות הברית שבוע לפני, הוא רק יוצא מהטבילה, הוא מקבל הערת נשמה. יש לו כבר ממש הערה של נשמה הוא מקבל. זה משהו מדהים, כשהוא יוצא מהמקווה, אתה פשוט רואה בן אדם אחר לגמרי. ממש בן אדם אחר לגמרי. כל הנפש שלו משתנה. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה הזו, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלת ומדרגה צדיק כלל. לכן אמרו אבותינו זכרונם לברכה במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. וכמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. נכון שיש צדיקים בכל דור ודור? חייב להיות למד וב צדיקים שבעצם הם קיום העולם. העולם לא יכול להתקיים אם אין למד וב צדיקים. זאת אומרת, יש בנחר למד וב צדיקים, ובאדמת הקודש, ארץ הקודש שלנו, יש למד וב צדיקים. פה צריך על שטח קטן יותר, יותר צדיקים, למה? פה זה טרקלין של מלך. ככל שהם קרובים יותר לאבן השתייה, פה הממלכה של מלך מלכי המלכים, הרי בעצם אדם שגר בארץ ישראל, רק על זה הוא צריך מהבוקר עד הערב להודות. נכון שיש כאן יותר ניסיונות, ואנשי ארץ ישראל, המדרש אומר שהם ספונים בייסורים יותר, ולמה? כי יש להם יותר מחויבות, כי אתה נמצא בתוך היכל של מלך, האדמה כאן קדושה. של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, זה חל על כל ארץ ישראל. זה אדמה קדושה. נכון שיש בה... האוויר קצת מתקלקל פה, כי יש חוסר ידיעה ועוברים עבירות, ולעבור עבירות בארץ ישראל זה הרבה יותר חמור מאשר בחוץ לארץ. כמו להניח תפילין בארץ ישראל זה מדרגה יותר גדולה מאשר בחוץ לארץ, ולהיוולד בארץ ישראל זה מדרגה יותר גבוהה מאשר בחוץ לארץ, ולהיקבר בארץ ישראל זה מדרגה יותר גבוהה. אבל צריך לדעת שאם נלך אחורה, 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 לתחילת האור הראשון, אז בעצם היה החלל הפנוי. בעצם היה רק אור אלוקי, אור השם היה בעולם. אור אין סוף. אור אין סוף. לך הכי הכי הרבה אחורה, לדעת מה נקודת ההתחלה שממנה אפשר להתחיל להבין, כי לפני זה בכלל אסור לדבר. לפני זה זה עצמות האלוקות שאסור לדבר, אבל היה אור אלוקי. אי אפשר לתאר את זה, גם כשאני אומר אור, זה בגלל שאין מושג רוחני אחר שניתן לתאר את העצמות האלוקית. אז אור, כי זה דבר הכי רוחני, יותר מאוויר, יותר מאש, יותר מכל מושג שעולה לנו בדעת, בקונוטציה, אז זה רק אור אלוקי. והאור הזה, אנחנו רק יודעים עליו מעט דברים, שהוא, אחד הדברים שיודעים עליו, שהוא הטוב הגמור ביותר, שאין לנו יכולת הבנה, או... ביכולת לבאר עד כמה הוא טוב, אבל זה הטוב הגמור ביותר. והטוב הזה, מכיוון שהוא רצה לבטא את הטוב שלו, אז הוא יצר מציאות של בריאה, ואז הוא פינה את כל האור לצדדים, ונוצר חלל הפנוי, ובחלל הפנוי הזה נוצרו כל העולמות, עולמות עליונים, אין קץ, העולם הזה הגשמי, והכל התחיל מנקודה שהפלא הגדול שהייתה הפכה להיות נקודה גשמית שהיא קודש הקודשים. זאת אומרת, אחרי זה, כשכבר נוצר העולם, אז אם אתה רוצה לזהות את נקודת הבריאה, נקודת העצבים של הבריאה זה אבן השתייה. ותשת עליהם תבל. זה פה, פה, רבע שעה מפה. אנחנו פה במאה שערים, זה רבע שעה מכאן. רבע שעה מכאן, אנחנו יכולים להגיע לאבן השתייה. אבן השתייה, ותשת אליהם תבל, זה טבור העולם, זה מרכז העצבים של כל הבריאה. כי מעל זה, כתוב שנמצא ממש באופן כמובן ציורי, אבל מעל זה נמצא ממש בית קודשי הקודשים שלמעלה. מה שיש למטה, יש למעלה. כמו שיש בית מקדש למטה, יש בית מקדש למעלה. אך ביאור העניין על פי מה שכתוב, מה שכתב הרב חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה, זה הכוונה לתלמיד הארי, בעץ חיים, שער נון, פרק ב', ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי. לא כתוב נשמה, נשמות אני עשיתי. כל פנים, לפי הסור, לפי הקבלה, לכל יהודי יש שתי נשמות. שהן שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה וסיטרא אחרא. והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. זאת אומרת, הביטוי הגשמי שלה זה אדם, כי אדם הוא הנפש. אדם שזורם בנו, שמבחינתנו אנחנו רגילים לראות אותו כשהוא יוצא, או להזריק אותו למי שזקוק למנת דם, אבל באמת באמת הוא דבר, הוא גשמי, אבל הוא באמת 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 מאוד רוחני אדם. משהו מאוד רוחני אדם. על כל פעם אדם זה הנפש, זה הביטוי שלו, ואז יש את הנפש הבאמית, ונקראת סיטרא אחרא, והיא הקליפה, והיא מושכת את האדם לתרייג עבירות. מושכת את האדם לתרייג עבירות. כל מצווה ומצווה שיש לנו בתורה, יש תרייג מצוות, יש בצידה יצר לעבור על אותה מצווה. זה מה שכתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא ברא באדם רמח איברים ושסה גידים, ומצאת החמה ועד שקיעת החמה, ומשקיעת החמה ועד צאת החמה, כל עבר ועבר צועק ואומר, עשה בי עבירה. כל עבר, תראו לכם מה זה. כל עבר ועבר צועק ואומר, עשה בי עבירה. כלומר, יש בכל האיברים את המושג של הנפש הבאמית, שהיא סיטרא אחרא, שבאמת היא רוצה, יש בה סוג של רצון שהוא איפחה של הרצון האלוקי. הוא איפך הרצון האלוקי. ובדקות, כל אדם נמשך לכל דבר שהוא מצד היצר, לכל דבר שהוא הפך הרצון האלוקי. וכמובן במקביל יש את הנשמה האלוקית, כדכתיב, כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. אז קודם כל יש את הנפש הבאמית, יש את הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית היא זכה וטהורה ונקייה, כמו שאומרים כל בוקר, נשמה שנתת בי טהורה היא. טהורה היא. אפילו רשע גמור קם בבוקר, הוא יכול להגיד, הוא עשה את כל העבירות הכי חמורות בלילה, הוא קם בבוקר, משנתו, הוא יכול להגיד על פי שולחן ערוך, ריבונו של עולם, נשמה שנתת בי, טהורה היא, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמה בקרבי, ואתה עתיד יתלה ממני. לא רק שהוא יכול להגיד, הוא חייב לומר. כי הנשמה מצד עצמה היא נשארת תמיד תמיד זכה ונקייה. הנשמה מצד עצמה היא לא נפגמת, היא לא מתקלקלת. היא נמצאת כרגע בתוך מערכת הגוף. היא מחיה את הגוף. ברגע שהאיברים זזים בכיוונים לא נכונים, הפך הרצון האלוקי, נגד הרצון האלוקי, נגד תרייג איתין דאורייתא, תרייג רצונות של השם יתברך, אז הנשמה הזאת בעצם היא נשארת טהורה, אבל היא בסוג של בית כלא נורא והיום, היא בסוג של צער נורא והיום. זה מי שהתבונן עמוק, זה לקחת אוצר יקר, אוצר יקר, ולשים אותו בתוך בית שופכים מלא טינוף. האוצר לא יתקלקל, אתה תיקח אותו, תנקה, תשטוף, וזה בסדר, אין בעיה, הוא עצמו לא יקרה לו כלום. אוצר מזהב. לא יקרה לו כלום. מנקים אותו, מחזירים אותו למצב שהוא היה. אבל איזה אלבון זה? איזה אלבון? שנשמה שירדה מחי החיים, מיליארדים של שנות אור. לתוך עולם כזה גשמי, להתלבש בתוך גוף, שזה משחה דחיביה, שזה אור הנחש, והגוף הזה מזיז אותה, ממש, מזיז אותה, שולט עליה, מזיז אותה נגד, נגד, נגד מה שהייעוד שלה, נגד הרצון שלה, של הקדוש ברוך הוא, שזרק אותה לכאן כדי לעשות אך ורק את רצונו, להיות משועבדת אליו. באמת, באמת אני רוצה שאני שמעת שעבד את היד ימין, שהיא תכריח את יד שמאל לקשור עליה תפילין, ולשים את התפילין על הראש, ולפתוח את הפה בתפילות, בברכות, בתהילות, בזעקות, לשם יתברך. ולהוליך את הרגליים, לא לבטא מבטא תינופת וצחנה ושקר ומרמה, אלא להוליך את הרגליים לבטא מדרש, למצוות, לבקר חולים, לנחם אבלים, ללוות מתים, לקבור מתים, לעשות חסדים. אבל לא, הנשמה, כשהיא בעצם עושה דברים שהם הפך הרצון האלוקי, אז היא בעצם בסוג של ותרד פלאים אין מנחם לזה. זה כמו נפלה עטרת ראשנו. כל עבירה שאני עושה, אני באותו רגע אני גורם, נפלה עטרת ראשנו, אוי נה לנו. נפלה עטרת ראשנו, אני מפיל את הכתר העליון למטה. אז הרב כאן מסביר כי נפש הבשר בדמי, וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. ישנם ארבעה יסודות רעים, אש, מים, רוח ואפר, משפיל רשעים עדי ארץ. זה ראשי תיבות, מה זה משפיל? מים, רשעים, רוח, עדי, אפר, ארץ, אש. כל ארבע יסודות, צריך לכוון את זה בפסוקי דזמרה אחרי ברוך שאמר, משפיל רשעים עדי ארץ. שאני באותו רגע אני משפיל את הרשע שנמצא באש, את הרשע שנמצא במים, את הרשע שנמצא ברוח, ואת הרשע שנמצא באפר. יש ארבעה יסודות רעים. בכל יהודי, כל נפש, יש בה ארבעה יסודות רעים. שצריך את היסודות האלה להפוך אותם ליסודות טובים. איך? אז הרב מסביר, דרך אגב, המקור של זה זה בעץ חיים, דהיינו, מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש, שנקבע למעלה. אש תמיד עולה למעלה, נכון? אף פעם אש לא יורדת, תמיד האש עולה. כי יש כלל נוסחה ביקום, בטבע, שכל דבר משתוקק להתחבר ולחזור למקור שלו. אז המקור של האש זה מתחת גלגל השמש, והמקור של המים זה בתאום, אז תמיד המים יורדים, אף המים לא עולים, מים תמיד בירידה. האש תמיד עולה למעלה, ולכן יסוד האש זה כעס וגאווה. בדרך כלל כעס וגאווה הם חברים מאוד טובים. כמעט כל אדם שהוא כעסן, כמעט, אלא אם כן זה פשוט חלישות הנפש או מערכת עצבים חלשה, אבל בדרך כלל אדם כעסן הוא בעל גאווה. ובדרך כלל בעל גאווה הוא קל לכעוס. למה הוא קל לכעוס? כי על מי אתה כועס? אתה לא תצעק על האבנים ועל העצים, לא תצעק על הרמקול. אם הרמקול עכשיו לא עובד, זה לא תצעק עליו, אתה תחפש אשמים. אז על מי אתה תצעק? אתה תצעק על מי שאחראי על הרמקול. למה אתה צועק עליו? כי אתה מזלזל בו. אנחנו צועקים על מי שאנחנו מתגאים ומתנשאים עליו. אדם יכול לריב עם בני ביתו בתוך הבית, לנבל את הפה ולרים את הכל עד השמיים, ואם פתאום ידפוק בדלת, יקיש בדלת איזה שכן מכובד, ראש הוועד של הבניין, או איזה המנהל שלו בבנק, או הבוס שלו, פתאום תקיש על הדלת ויפתח, פתאום שנייה אחת, הפנים הזועפות הופכות לחייך. איך זה יכול להיות? פתאום אתה מחייך, מה זה, תיאטרון בובות? לפני שנייה הוא היה כולו, כל הפה שלו היה מטונף, צעק על אשתו, רב איתה, אמר לה את הדברים הכי קשים, פגע בה, כילל, גידף. הוא מזלזל באשתו, אה? מזלזל, יש לו בנים, יש לו בנות, יש לו אישה, מזלזל בהם, הם קלים בעיניו, הוא רגיל אליהם. אז הוא מרשה לעצמו, לצעוק עליהם, לריב איתם, כי הוא מלא גאווה. אבל אם לפתע בתוך המשחק הזה נכנס מישהו שהוא יכול להיפגע אם הוא יתנהג ככה, או לא נעים לו ממנו, פתאום הוא מתחיל, בשנייה אחת הפנים מתחלפות, נהיה משחק, פתאום חיוכים, קצת חיוכים לא נעימים, מעורבבים עם הכעס שהיה לפני רגע, אבל זה באמת פלא הדבר הזה, כי אדם צריך להגיע למקום כזה שאין לו התנסות אפילו על קל שבקלים. אדם רוצה לבחון את עצמו, אם הוא הגיע למידה הכי נפלאה, מידה הכי נפלאה שכמו שהתחלנו את הפרק הזה, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, חינוך לענבה. אם אדם רוצה לדעת באמת אם הוא קנה את המידה הזאת, הוא יכול לבחון את זה בעיקר על ידי זה שהוא יודע, מרגיש וחש שאין לו התנסות על שום בריאה בעולם, אפילו בריאה נמוכה ושפלה. יש כאלה שאם ידבר איתם איזה אדם שמנקה בפח הזבל, הם ידברו איתו שונה מאשר ידברו עם אדם מכובד יותר. טבע הוא באנוש, אני לא אומר שזה, אנחנו לא מלאכים, זה הטבע שלנו. אבל זה אומר שאני עדיין לא הגעתי לענווה אמיתית, כי אני צריך לדעת שבכל יהודי מפעמת נשמה אלוקית, וכל יהודי יש בו חלק אלוה ממעל, ואם אני פוגע בו, אני פוגע בצלם אלוקים שבו. בצלם אלוקים שבו. כעס וגאווה מיסוד האש. שימו לב, גם כשאדם כועס, הדמים עולים לו למעלה, עד כדי כך שפעמים אפילו מבחינה אורגנית, אתה רואה פתאום שהאוזן שלו אדומה. אז האש עלתה למעלה, הוא כולו חם. הוא נהיה קר או חם כשהוא כועס? נהיה חם. למה? אש. האש עולה, יסוד האש בוער בקיר בו. היסוד השני, ותאוות התענוגים מיסוד המים. כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. ידוע שמים הם תענוג. למשל מים חמים בחורף, יש תענוג יותר גדול מזה? קר כל כך, ואדם נכנס לתוך בריכה של מים חמים, זה תענוג. או בקיץ, אדם מזיע וכולו עצבים וכולו מתח מהחום שבגופו, 42 מעלות חום, אתה זורק אותו לבריכת מים קרים, זה תענוג. המים מצמיחים פירות, מצמיחים את כל התענוגות של החיים. אם לא היה מים, היה לך אוגה? איך היה לך אוגה בלי מים? איך החיטה הייתה גודלת בלי מים? ותאוות ותענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. דרך אגב, אפשר להבחן אצל כל אדם איזה יסוד הוא. אדם שנגיד באבחון שלו, רואים שהוא יסוד המים, אז הוא צריך להבין ששם התיקון שלו. שהתיקון שלו זה לברוח מריבוי של תאוות ותענוגים, כי העצר מושך אותו לשם יותר מבן אדם רגיל. או אדם שהוא יסוד האש, הוא צריך לדעת, העבודה שלי זה תפסיק לכעוס כבר, תפסיק להתגאות על בני אדם. יסוד השלישי זה האוויר, כוונה רוח, ועוללות ולצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. מה זה רוח? תפסיק לעשות רוח, נכון? אומרים לבן, תפסיק לעשות רוח. מה זה רוח? זה, מה ההבדל בין דרך אגב בין הוללות לגאווה? לכאורה זה נראה אותו דבר. מה ההבדל בין הוללות או התפארות לבין גאווה? למה התפארות שייכת למשפחת יסוד הרוח, וגאווה שייכת למשפחת יסוד האש? גאווה זה בלב, זה עמוק יותר, והתפארות זה משהו חיצוני. זה לעשות רושם. הוללות ולצנות התפארות דברים בטלים מיסוד הרוח. דרך אגב, הרבה נשים הם למשל מיסוד הרוח. כי יש יצרה מאוד גדול לאישה להתבלט, להתבטא חיצונית. זה יצרה מיוחד, לכן אישה ששברה את היצר וחזרה בתשובה והסכימה לחסות את הוד יופיה, הוד יופי שערותיה, והיא עכשיו מכסה אותם, זה דבר גדול. מה זה, 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 זה. כל הכבוד לכל הנשים האלה. צריך לדעת, כל הבעלות תשובה היום זה צדיקות גמורות. צדיקות גמורות. זו אישה שלוקחת שערות ראשה, וזה הפאר שלה, וזה היופי שלה, והיא מכסה אותם. זה, צריך לדעת שזה, זה כבר סיבה לכבד את הנשים שלהם. שהם בעצם עשו פה עבודת פרך גדולה מאוד מבחינת שבירת היצר. אין כזה דבר שזה קל לאישה לשים כיסוי ראש. תשימו לב, רוב אנשים שבסמינרים מדברים איתם, שרבניות מדברות איתם, שמנסים להשפיע עליהם, האבן נגף שלהם, או הקו האדום שלהם, והקושי הכי גדול, היא אומרת לעצמה, מה? אני פוחדת, מה? אני אתחיל לשמור שבת, אני אתחיל לשמור תרת המשפחה, אני פוחדת, בסוף יגידו לי גם, תשימי כיסוי ראש. זה הפחד הסמוי שנמצא אצל אישה היום, שהיא תצטרך לשנות את כל ההופעה החיצונית. אישה שמה כיסוי ראש, שורה עליה השכינה. ונשים אחרות לגמרי, נשים אחרות, זה עולם אחר לגמרי. אז ההתפארות וההוללות והליצנות, דברים בטלים, אתה הולך לאוטובוס, אנשים מדברים אחד עם השני, כל הדיבורים זה מה קנית, מה אכלת, מה המסעדה, מה... הכל בתוך תכנים גשמיים לגמרי, ואין בהם שום עומק, שום תוכן בדיוק. בדרך כלל הדיבורים הבטלים באים מיסוד הרוח, כי מה זה רוח? אין לה ממשות, מים אתה נוגע בהם, אש אתה נוגע בהם, אבל רוח אין לה כאילו ממשות. יסוד הבא, עצלות ועצרות מיסוד האפר. ועצלות ועצרות מיסוד האפר. דרך אגב, הם גם כן כמו שגאווה וכעס הם חברים מאוד טובים, כך עצלות ועצרות. למה? כי אדם עצב, שהוא עצוב, הוא לא יכול להיות זריז. אין כמעט מצב. כי אם הוא יתחיל להיות זריז בתנועה החיצונית, העצבות תלך. כך כותב המסילת ישרים. שהתנועה החיצונית משפיעה על התנועה הפנימית. אדם, זה דרך אגב, זה סגולה ידועה, שאדם הוא בעצבות, אז לפעמים יש סגולה שאדם הוא בעצבות ללכת לישון. למה? כי לפעמים כשאדם הוא במועקה מסוימת והולך לישון, הנפש מתחדשת. עצם העובדה שהנשמה מתחילה להתחבר לעולמות העליונים בדקות, במשך השינה, אז היא מתחדשת, הוא יכול לקום קצת בן אדם אחר. כי גם העצבות מאוד מחלישה את הגוף, זה דבר ידוע. אז הגוף חלש והוא צריך קצת מנוחה. אבל יש גם שיטה אחרת, הפוכה מזה, מה? זריזות. פתאום, אפילו להחליט שאתה הופך את כל הבית עכשיו. אשתי היקרה, לך לישון, כל הבית עליי. אתה לא תאמין, תוך שעה איזה שמחה אתה תקבל. ויש הרבה עצות, לשמוע קצת שירים, לרקוד בכוח, פשוט לרקוד כמו משוגע. לסגור רק את הטריסים כדי שלא יהיו בושות מהשכנים, ואדם יראה, אדם יראה איך שפתאום הוא יוצא מעצבות לשמחה. זה לא יאומן איך התנועה של הזריזות היא קשורה לשמחה. ועצלות ועצבות מיסוד האפר. גם אדם שהוא עצל הוא יסוד האפר, כן? יש בני אדם קמים ב-10 בבוקר, יש כאלה ש-10 בבוקר זה עוד טוב. זה נקרא עצלות, כן? הוא דבוק למיטה. אבל צריך לדעת שכל 4 יסודות האלה אפשר להפך אותם לטובה. ממש להפך אותם לטובה. למשל יסוד האש שהוא גאווה וכעס. אם אדם זוכה לתקן את יסוד האש, הוא זוכה לממלכה. לשמחה קודם כל. אדם שביטל את יסוד האש, את הכעס, את הגאווה, הוא זוכה לשמחה, הוא זוכה להתלהבות, להתעוררות בעבודת השם, להתחדשות. הוא כל הזמן אש בעבודת השם. אדם שתיקן את יסוד המים, הוא זוכה להרבה מקווה, הרבה מים, הרבה טהרה, הרבה קדושה. זה נקרא יסוד המים, שזה תעבוד, אז זה מתהפך לדבר הפוך, לקדושה וטהרה. אדם שיסוד האוויר, יש לו כוח ההתבודדות. מה הכוונה? הוא יכול לתקן את הדיבור, וכל דיבור שלו יהיה כמסמרות, ממש. כל דיבור שלו יהיה כחיצים. הוא יוכל לברך, הוא יוכל להשפיע ברכה בעולם, הוא יוכל מברכך ברוך, והיה ברכה. בך מברכים, אתה תהיה בחינה של אברהם אבינו, שבך מברכים בחינת מגן אברהם, והוא יהיה לו כוח הדיבור. כוח הדיבור יהיה בידיים שלו. וחיים ומוות ביד הלשון. יהיה לו את כוח הדיבור, וזה נקרא יסוד הרוח. יסוד הרוח זה גם סוג של אמת. אי אפשר לתקן את יסוד הרוח בלי שיש לאדם אמת פנימית מאוד חזקה, כי הרוח היא כולה שקרים. היא כולה התפארות, שקרים, אחד בפה ואחד בלב, לראות את מעשיו. אז זה יסוד הרוח, בחלק הטוב שלה, והעצבות והעצלות, שזה יסוד האפר, מה החלק הטוב שלהם? בדיוק, ענווה ושפלות והכנעה. שזה בעצם כוח המושך. ידוע שענווה נקראת כוח המושך. זאת מי שזוכה לענווה אמיתית, הוא בחינה של כוח המושך. הוא מושך אליו את כל הברכות. כי הוא בחינת נפשי כאפה לכל תהיה. וידוע שאפר זה סוד שהוא פלאי, כי הוא יכול להפוך את עצמו לצומח. אתה שם בו זרע, והופך להיות צומח. זאת אומרת, כאילו זה דבר פלא שפתאום מתוך האפר, אתה רואה פתאום איזה משהו יוצא. אתה עוצם את העיניים עוד 30 שנה, אתה רואה שם עץ רימונים, עץ תפוחים. דרך אגב, שום זרע, כותב החתם סופר, כותב, שום זרע לא יכול להצמיח עד שהוא לא נרכב כמעט עד לגמרי. זאת אומרת, מתי הוא מצליח להנביט? כשהוא כמעט כמעט נרכב לגמרי. זה משם עם ישראל שיצאנו, שהיינו 210 שנים עבדים במצרים, כל העניין היה לקטוש אותנו ולשבור אותנו ולרסק אותנו מצד להיות עבדים לעבדים לעבדים לעבדים, בני עבדים, בני עבדים, היינו דורות של עבדים. הכל היה כדי לזכות לשפלות וענווה והכנעה, כדי להיות כלי שאחרי שיצאנו ממצרים בליל הסדר, אחרי 49 ימים קיבלנו את התורה הקדושה. חוקה, חוק ומשפט של מלך מלכי המלכים שהוריד את כל הרצון האלוקי למטה וגילה לנו את הרצון שלו, שזה תרי"ג עיתין דאורייתא, תרי"ג מצוות התורה. אז החתם סופר כותב שאם לא היינו עבדים 210 שנים לא היינו יכולים לקבל את התורה, לא יכולנו להצמיח את הנפש, כי הזרע לא יכול לנבות עד שהוא לא מרכיב כמעט לגמרי. אבל אם היינו נשארים עוד דקה בארץ מצרים, עוד דקה, מה היה קורה? היינו נופלים בשער ה-50. עם ישראל במצרים היו בתוך 49 שערי טומאה. בגלל המצרים שהיו נורא נוראות מה שהיה עם המצרים. שמתואר במדרשים למה אוכלים מצות? כי עוד שנייה שהיינו נשארים והיינו מחכים שהלחם יתפח, היינו נופלים לשער ה-50. את כל העניין של אכילת מצה זה להציל אותנו משער ה-50. זה השפלות, הענווה, ההכנעה, והצלות והצרות מסוד האפר, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותיהם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. כי בישראל נפש זו דקליפה, אם היא קליפת נוגה שיש בה גם כן טוב, והיא מיסוד עץ הדעת טוב ורע. זה למדנו במסכת חגיגה שמה עם ה... רוח שמגיעה מהצפון, וחזקאל הנביא מגלה לנו את סוד הנוגה. נוגה, אנחנו נלמד על זה הרבה פה בספר, זה קליפה שנקראת קליפה אמצעית. כשאומרים קליפה זה סוג של טומאה. אז יש את השלוש קליפות הטמאות ביותר שמוזכרות במרכבת יחזקאל, ויש את קליפת נוגה שהיא אמצעית, שיש בה גם טוב וגם רע, והשאלה מה אתה עושה איתה. אם עשית את הדברים טובים, הזזת אותה אל הימין. עשית את הדברים רעים, הזזת אותה אל השמאל. אדם עכשיו שותה קפה, הקפה הזה שעכשיו אני שותה הוא קליפת נוגה. ואמרנו, עכשיו היא בימין. היא הייתה קליפת נוגה, היא עכשיו עברה לקדושה. למה? כי ברחתי עליה. הרמתי את כל, פדיתי אותה. יש פה חלקי נשמות, יש פה ניצוצות של נשמות, כך כתוב בספרי הקבלה, במיוחד בפירות. ברגע שברחתי, הרמתי אותה מהחול אל הקודש. ובמיוחד שענו פה אמן, אז בכלל, מי יודע מה זה עשה למעלה. הצדקה זה הדבר היחיד שאין שליטה ביצר. זאת אומרת, כל צדקה שאדם נותן, היא עולה למעלה. היא לא במדרגה גדולה אם אדם נתן אותה כדי להתגאות וכו'. אבל הצדקה, היא תמיד יש לה כוח. רבי חיים ויטל, התלמיד הארי הקדוש, פעם הארי הקדוש... הסתכל לו במצח, והאות ג' הייתה הפוכה. הידוע שהרי הקדוש, היה פחד אלוקים, היה יכול להגיד לאדם מה הוא חלם אתמול, מה הגלגולים שלו, והכל היה מתאמת. אז פעם הוא ראה את רב חיים ויטל, הוא ראה שהאות ג' הייתה הפוכה. ואז הוא אמר לו שבאמת... ישבו וחשבו למה זה, ואז התברר שהוא באותו יום עבר עליו יום שלם בלי גמילות חסדים, בלי שהוא עשה חסד. וכתוב דרך אגב שאם אדם עובר עבירות אז הן נחקקות במצח, בהילה של האדם. ואדם שעושה מצוות, לפעמים המצוות יכולות להיעלם על ידי ריבוי של עבירות. אבל יש מצווה אחת שהיא תמיד נחקקת במצח, מה היא? הצדקה. זה משהו פלא. אדם נתן צדקה, במיוחד אם הצדקה הזו פעלה מאוד, למשל, באמת באמת היא הייתה נצרכת לעולם, כי לפעמים האדם, הממון של האדם לפעמים נזרק למקומות לא נכונים, והוא צריך להיזהר. צריך להיזהר למי לתת, מיוחד היום שמתרבים אנשים כאלה שמנצלים את הצרות של עם ישראל ועושים עם זה עסקים. עסקים עם הצרות, כן. יש היום כל מיני בבות, קבליסטים, כל מיני חוברי חבר באים אליהם אנשים במצוקה נפשית או במצוקה של רפואה, אז עושים להם כמיה, $1,000, 2,000 שקל. ממש נהיה טוב עבור הדבר הזה. אדם יכול לזכות על ידי צדקות להגיע למעלה, למקום שאי אפשר כתוב שהגאולה באה בזכות האדם שנותן צדקות. הוא שווה בצדקה. השבות תהיה בצדקה. ציון במשפט תיפדה. בשווה בצדקה. מפורש. מה שאין כן, נפשות אומות עובדי גילולים, הגויים. זה דרך אגב, אני יודע מתוך שיחות עם אנשים שאמרו לי שבהתחלה כשהם שמעו את הדבר הזה שזה קיים ביהדות, הם קצת צרב להם בלב, ולא הבינו איך זה יכול להיות, זה נראה כאילו שזה חז ושלום, כאילו יש פה איזה גזענות או משהו כזה. אבל מי שבאמת לומד את ספרי הקבלה, ולאט לאט נכנס פנימה, מבין שאין פה עניין של גזענות, אלא יש פה עניין של פשוט מציאות שאי אפשר להכחיש אותה. כמו שכשאתה רוצה ללכת לרופא כדי לעשות ניתוח בראש, אתה לא תלך לסנדלר ולא תלך לטייס, כי הם לא יעזרו לך, אתה תלך לפרופסור הכי גדול. אז צריך לדעת שצריך להוריד את הראש, ולהבין שבענייני קבלה שואלים אדם שמבין בקבלה, ואז או שאתה פונה לספרי קבלה ובודק את הדברים, כי קבלה זה לא המצאה. מה, זה המצאה? כל הדברים האלה, כל הסודות הנוראים האלה זה המצאה? רבי שמעון בר יוחאי זה המצאה? אם בתוך הזוהר הקדוש כתוב כאלה דברים שהמדע מגלה אותם רק בשנים האחרונות, אז מה זה המצאה? כשאז לא היו לוויינים ולא היה חלליות, כל מיני עניינים של מרחקי הכוכבים וכל מיני סודות שבבריאה. חוכמת כף היד, חוכמת המצח. דרך אגב, במצח של האדם, אפשר לדעת בקווים כמה גלגולים אדם עבר. אפילו מעבר לזה. אז לא צריך להיבעל מזה שאנחנו עכשיו נקרא שהגוי הוא לא כמו יהודי. אין מה לעשות. הגוי יכול להגיע, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, הגוי יכול להגיע למקסימום רוח. נפש ורוח, החלת הרוח. אין לו יכולת להכיל את ההערה של נשמה. אבל תראו מה כתוב כאן. מה שאין כן, נפשות אומות עובדי גילולין הן משאר קליפות טמאות. מה זה פלא? מה, אנחנו לא רואים רחמנות של יהודי ואכזריות של גוי? לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו לא רואים עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב? לא רואים לאורך כל ההיסטוריה מספיק הנאצים והאקוויזיציה וכל הפוגרומים? אנחנו לא רואים מה זה סין, מה זה חוסר רחמנות? זה אמרו לי שכבר כמה פעמים ראו את זה. גוי נדרס באמצע הכביש. פשוט עוברים ושווים והולכים ו... שום רחמנות. היהודים אצלנו, היהודים רצו מאותו, והתחילו לעזור לו, לרפא אותו, למרות שזה גוי. עוברים שם גויים אכזרים, לא מתייחסים לדם נשפך, לא מתייחסים. זה לא רק זה, מלא מלא דוגמאות. עצם העובדה שזרקו כל כך הרבה בני אדם לתוך משרפות הגזים, בשעננות, בשעת נפש, זה מובן שאין לגוי שום קשר ליהודי, זה נשמות אחרות לגמרי. כמו שיש דומם, צומח, חי, גוי, יהודי. המדבר מתחלק לשניים. זה פשוט פשוט שזה כך. על פי הקבלה אין על זה עוררין בכלל. ואם אתה לא מסכים, אז יש לך בעיה עם רבי שמעון בר יוחאי. יש לך בעיה עם מקובלים גדולים, עם קדושי עליון שיכלו להחיות מתים. באופן כללי זה נכון שיש גויים טובים, ויהיה להם באמת שכר גדול. אם גוי הוא מקיים שבע מצוות בני נוח, והוא חסיד אומות העולם, שהוא עזר לי, עזר לישראל, עזר ליהודים. היו כאלה בשואה. הוא משלים את נפשו, ובסופו של דבר או הוא או בנו יתגיירו. זה כמעט חוק. מה שאין כן, נפשות אומות עובדי גילולים הן משאר קליפות טמאות שאין בהן טוב כלל. אין בהן טוב כלל. אז איך יכול להיות? מיד מה שמשה הקר שאל שאלה, איך ייתכן שגוי עושה מצווה? הרי אתה רואה גוי שנותן צדקה לפעמים, או גוי שמבקר חולה. מיד הרב יענה על זה. שאין בן דוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים, שער ממתת פרק ג' וכל טיב הוא דעבדין האומות עובדי גילולין לגרמה יהיו עבדין. זה הסוד. אם ראית גוי שעושה טוב, זה נקרא חסד לאומים חטאת. למה זה חטאת? כי אם ראית גוי שעשה מעשה טוב כמו צדקה, כמו ביקור חולים, כמו קבורת מתים וכו' וכו', אם תבדוק טוב, תעשה לו רנטגן פנימי ככה במעמקי נפשו, ומה תגלה? שזה התחיל מגאווה. שזה לא רחמנות, זה גאווה. חנופה, לתת לעצמו תפיחה בשכם, לתת לעצמו הרגשה טובה. הוא מבין שצריך להיות בני אדם טובים, והוא מבין שצריכים להיות לחיות בשלום, אז הוא למען העיקרון, הוא למען ההשקפה, הוא משאבד את עצמו לעשות מעשים טובים. אבל לא בגלל שיש בו איזה סוג של רחמנות, שהוא באמת עכשיו מרחם על הבן אדם, והוא רוצה, אלא זה יותר מנטליות חיצונית. דרך אגב, יש סיפור כזה, זה רב אחד שפעם אחת, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, הוא עבר עם התלמיד שלו, והיה שם יהודי עני, וממש אביון גדול שביקש צדקה, והוא נתן לו כמה מטבעות, הם השיכו ללכת, פתאום הרבי חזר אחורה ונתן לו עוד פעם. אז התלמיד שאל אותו, רבנו, למה פעמיים? אז הוא אמר לו, מה לעשות? פעם ראשונה נתתי לו כי ריחמתי עליו, פעם שנייה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. צריך לדעת, כשאני עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה ביטול יותר מאשר בגלל רחמנות. למה? כי ברחמנות יכול להיות פניות מסוימת, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה ביטול מוחלט. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ג' וכל טיב הוא דעבדין האומות עובדי גילולים לגרמי הוא עבדין. הוא אומר, זה עץ חיים, זה לא דבר פשוט. עץ חיים מגלה לנו שכל מעשה טוב שגוי עושה, הוא עושה את זה לעצמו. זאת אומרת, אם אתה, נכון שאתה בחיצוניות לא יכול לראות את זה, אבל אם תבדוק ותנבור פנימה, תראה שהוא עושה את זה לעצמו. כדאית בגמרא על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינן אלא להתייהר.
na 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 na